טוב, אנחנו לומדים את עיקרי השותפות. כפי שאמרנו, שותפות לא תיתכן, אלא אם כן אנחנו לומדים להבחין בצדדים השונים של השותפים. וזו המילה שותפות. שותפות פירוש דבר לשתף. כל אחד משתף בדבר המיוחד לא. דבר המיוחד לא. ודאי וודאי שמדובר בשותפות. כן? בין איש ואישה. כן? אמרנו שהשותפות היא מבוססת על הכרה. אני קצת חוזר על הדברים, כפי שאתם שמים לב, לא באותה מילים, כמובן, אין בית מדרש בלא חידוש, אבל אני קצת חוזר. כן? ואמרנו ששותפות היא תלויה בהכרה מאוד מפוקחת ומדויקת, אין? בקווי ההבדל, מה שנקרא בגבולות שבין לבין. מה הגבול בין איש לאישה? מהי הגדרה? כן? הרחבה הכללית, כן? של העולם הנשי. ומהי ההגדרה הרחבה הכללית, שבתוכה יש המון פרטים, כפי שאנחנו נראה, של העולם הגברי. יש נטייה שעוסקים בהגדרות, לא רק של הגדרת האישה, בכל הגדרה, יש נטייה לא פעם לא ללמוד את ההגדרה בצורה מדויקת. לפעמים מתוך ידיעה שאנחנו משקרים את עצמנו, לפעמים מתוך חוסר מודעות. אנחנו ניגשים ומטפלים בנושא מסוים, אבל לא מגדירים אותו בצורה נכונה. אנחנו מגדירים אותו באופן כזה שמתאים לתפיסת העולם שלנו. כן? בהגדרת מושגי יסוד, כמו סבלנות, חופש, אנחנו עשויים להגדיר את המושגים האלו באופן שמשחק לידינו. כן? הוא עולה בקנה אחד עם הפריצות, עם ההפקרות, כן? של כל הפין שווין, הכל אותו דבר, עולם גלובלי, בלי גבולות. זה נקרא חופש, זה נקרא סבלנות. זה דבר מאוד חמור. צריך ללמוד מהו חופש על פי האמת. אז כמו שאמרנו לגבי חופש, אדם יכול לחשוב שחופש זה לעשות ככל העולה על רוחו, כל זה לא מפריע לחברו. אין? זכויות הפרט, שכל כך מהללים אותם, כל כך מפתחים את זה, אבל זכויות הפרט זה יכול להיות אסון שאין כדוגמתו. ככל שאדם יותר ויותר מחפש את זכויות הפרט שלו, שבדרך כלל, אם תשימו לב, זכויות הפרט, איך שאדם מפרש אותם, זה הזכות שלו לאכול את האוכל הזה, זה הזכות שלו לדבר איך שהוא רוצה. רוב זכויות הפרט, אלה זכויות שנוגעות להנאות פרטיות, הרבה פעמים חומריות, הרבה פעמים הם נוגעות... חתן וקלה. הרבה פעמים הזכויות האלה נוגעות לתאוות שפלות. אלא מה? כל עוד זה לא מפריע, אני עושה את זה בתוך ביתו, אני עושה את זה בתוך ביתו. כן? נמצא שזכויות הפרט הרבה פעמים נהפכות לחובה גם לפרט וכל שכן לכלל. ובשם חובות הפרט האלו, זכויות הפרט האלו, אחרי זה דואגים לכל המסכנים והאומללים, מרוב רגשי השם שאנחנו לא מספיק דואגים להם. רק אנחנו משמינים, רק אנחנו נהנים. אז מזמינים את כל העולם המוסלמי לאירופה. Welcome to Europa. Welcome. כן? דבר בעייתי, ידוע, קנצלרית שם של גרמניה, בשנת 2015, כמדומני למניינם, היא יצאה בעצמה לגבולות עם גרמניה. לגבולות, וקיבלה שם את המאגרים האלו. קיבלה אותם במחיאות כפיים, ובחיבוקים, ובברכות, כן? אומרים שזה רגשי השם של גרמניה על מה שהם עשו במלחמת העולם הראשונה והשנייה. כל אירופה ברגשי אשם נוראים, כן? כל אירופה נמצאת ברגשי אשם איומים ונוראים על כל מה שהם עשו. גרמניה, כן? בראש ובראשונה, ועוד מדינות, איטליה, על מה שהם עשו במלחמת העולם השנייה, ודאי וודאי, כן? עכשיו הם מרגישים שכדי לחפר על החטא הנורא הזה, הם צריכים לעשות ההפך הגמור. רכבות שהובילו אנשים לכבשנים, עכשיו יובילו פליטים לערים המרכזיות של גרמניה. תבחרו לכם, שבו באשר תשבו. שבו וסחרוע, ארץ רחבת ידיים לפניכם. כן, זו התאבדות לאומית שהיא תוצאה של רגשי אשם בניסיון להימלט מהתחושה של האפסות והנחיתות הנוראה הזו של עם שאיבד את המצפן ואיבד את המצפון ומנסה להחזיר לעצמו את זכות הקיום בזה שהוא מתאבד לדעת בזה שעכשיו הוא חומל על אחרים, כן, ומלמד עליהם זכות גם כאשר הם רוצחים אותו ושודדים אותו ואונסים את בנותיו, כן, זה... מחלת נפש איומה באירופה כרגע. זה פשוט תסביך נפשי מדרגה ראשונה. הם משלמים איזה מחיר וישלמו. אבל בכל מקרה, שאנחנו לוקחים את המושג חופש, מפרשים אותו בצורה לא נכונה, יוצא לנו דברים מאוד מוזרים. בעוד שחופש, ההגדרה האמיתית של חופש, מה היא? לפי דברי הרב קוק, במידות הראייה, בערך חופש, מגדיר חופש, החופש לחיות על פי צלם אלוקים. זה חופש. לא פעולה שמגבילה את צלם אלוקים שבאדם. אין לך חופש להגיד מה שאתה רוצה. לא לרחל ולא להגיד לשון הרע. גם אם אתה אומר לשון הרע בסלון ביתך, כן? ולא מפרסם את זה בעיתון, כן? שאז יש חוק נגד לשון הרע, אם פרסמת את זה. אבל בתוך ביתך אתה יכול להגיד לשון הרע ושם רע. זה הזכות שלך כביכול. איזה זכות זו? זו חובה, זה לא זכות. כן? מהרב קוק, חופש זה כל פעולה שהיא תורמת ומסייעת לנשמת האדם להתגלות. כדי שנשמת האדם תתגלה, הוא צריך להיות במשמעת מוסרית של עבודת המידות ותיקון המעשים ושליטת המחשבות. הוא צריך להיות אדם כללי, לא אדם פרטי שחושב רק על עצמו. זה חופש. אבל לפעמים במכוון לא רוצים לפרש כחופש. לא רוצים לפרש כחופש. אותו דבר גם ביחס לאישה. אותו דבר. שבאים לדון על שאלה מה זה אישה ומה זה איש, יש כאילו שיש להם אינטרס להסביר שהעולם הנשי הוא בעיקרון שווה לעולם הגברי. פרט לפרט הזניח, מאוד מאוד זניח וטכני, שהאישה יולדת. בסדר גמור, נו, זה מה לעשות, זה אי אפשר לשנות בחקיקה, שהגבר ילד והאישה לא תלד. אבל הם לא מבינים שההבדל הביולוגי, ממנו נגזרים הבדלים נפשיים והבדלים רוחניים, כן? הפן הביולוגי של האישה, שהיא זו שבטעות ובמקרה מחזיקה את הרחם בתוך, את העובר בתוך רחמה, הפרט הזה בכלל לא גוזר עליה להיות נשית ברמה הנפשית וברמה הרוחנית. בסדר, אז ברמה הביולוגית, בסדר. אבל היא לגמרי חופשית ומשוחררת ברמה הנפשית והרוחנית, לעשות ככל העולה על רוחה. יכולה לחצות את גבול הנשיות, להתנהג כגבר, גם להיות טרנג'נדרית אם היא רוצה, כן? או כל מיני תחנות בדרך, אין שום בעיה, שום בעיה, שום בעיה. נוח להגדיר בצורה כזו, כן? אבל לא כאלה חלק יעקב, אנחנו עסוקים פה בהגדרות של תורה. הגדרות האלו ראשיתם ויסודם בפרשת בראשית, כן? ספר בראשית, פרשת בראשית, כן? הגדרות היסוד של אופי האישה והאיש, כן? הם מופיעים במקומות האלו. וכפי שאנחנו עכשיו רואים פה בשורה שנייה, עיקר תרומת האישה לחיים ולמשפחה הוא בעוצמה הנפשית, שימו לב, בעוצמה הנפשית שהיא משודרת, בהזדהות שלה עם התכנים ופחות בהבנת הדברים, על פי מורכבותם המדויקת. מה זה אישה אם כן? אישה זה חיים. כן? למה נקרא שמה חווה? אם כל חי. חווה מלשון חוויה. האישה היא שייכת לחיים ברמה החווייתית, בבחינת כל עצמותיי. כן? אישה חיה זה כמו ילד חי, תשימו לב הילד. ילד שהוא חי, הוא לא חי מפה. הוא חי מפה. קופץ, צורץ, הוא חי, הוא חי. כן? יכול להיות שהצורה שבה, כן, אומר, בדי פעמים מביא את עצמי כדוגמה, לא חושש מכם בעניין הזה, זה גם עוזר לי למודעות העצמית שלי, אני אומר, כן, אז עכשיו, אתם יושבים פה, מסתכלים על האופן שבו אני מדבר. עכשיו, אפשר להגיד שאני חי, אפשר להגיד שאני עושה מאמץ שכלי, עד כמה אני מזדהם הדברים שאותם אני אומר, עד כמה הם חיים בתוכי, עד כמה אני אומר מתוך שהם חיים בתוכי, או עד כמה הדיבור עליהם מחיה אותם בתוכי. זו שאלה. שאלה מעניינת. אני צריך לתת עליה דין וחשבון. אגב, אני לא מצפה תמיד שהדברים שאותם אני מדבר, אני אחיה אותם מיד. אני לא רשב"י ותלמידיו שהיו פטורים מן התפילה. כי כל דיבור שהם היו מדברים בתורה, היה מיד מופיע ברצון. כן, כך מסבירים. לא, כן, לא מצפה מעצמי. אבל צריך להבין, אצל אישה, ברגע שהיא נכנסת באופן טבעי, אישה, הנפשיות של אישה, ברגע שאתה מנסה להכניס אותה לאזור שכלי של מחשבה מבלי השתמעות מעשית, היא לא מתקשרת לזה. זה לא שהיא לא יכולה לעסוק בזה, הבין, היא יכולה להיות טוענת רבנית, היא יכולה להבין גמרא, היא יכולה ללמוד ריטב"א ורשב"א, לא פחות טוב ממך. אבל אמרו חז"ל, כל המלמדת ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות. זה לא שהיא לא יכולה ללמוד תורה. היא יכולה ללמוד תורה. בהתפלפלות, ולעשות ככה, ולעשות ככה, ולעשות... ועושים את זה גם. יש נשים שכדי להראות את הכוח השוויון, הן מתפלפלות בגמרא. אבל זה הורס את הנפש הנשית. זה מעתיק את הנפש הנשית ולוקח אותה ומטלטל אותה. מי הרובד? כן? איך הוא אומר את זה כאן? מהעוצמה הנפשית של החיים. החיים כפשוטו. זה מתחיל להעתיק אותה לעולם מושגי מרטילאי, תיאורטי, שכלי של נאה דורש ולא נאה מקיים. זה דבר מאוד מסוכן. זה מחליש את כוח האחיזה בחיים. הנה הפכת איזה גבר שמדבר הרבה ועושה מעט. כן? הגברים אין להם את הכוח להתעסק עם הפרטים הקטנים של החיים. הנפשיות שלהם ביחס לפרטים היא מאוד מצומצמת. גבר אוהב לעסוק דברים גדולים, ללחוץ לכפתור ולהזיז 1,000 פועלים. כן? אבל לעסוק בדברים הקטנים, במכשירי החיים הפשוטים, בחיתול, במוצץ, בעבודה הזו של כן הנמלים הזה, כן? של פרט ועוד פרט. לעסוק ביסודות הפשוטים ביותר של החיים, באבני החיים הפשוטים ביותר. לא בדברים הגדולים, כן, ענקים, בסדר, זה גברים יודעים לעשות. אבל חסר להם אחיזה בפרטים הקטנים. והזכרנו את זה מקודם, כן? אמרנו, בזכות נשים צדקניות יצאו ממצרים. ותראו את ההתייחסות של הנשים במצרים, ובכלל לאורך המדבר. תראו את ההתייחסות של הנשים לארץ ישראל, לעם ישראל ולתורת ישראל. בעוד שהגברים איבדו את החשבון לגמרי, בגלל גזרת פרעה, הוא גזר על הגלה, כן? למה ללדת? למה ללדת? בלאו הכי יש גזרה. הסחלטנות הגברית, אנשים אצלם זה לא שאלה למה ללדת. זה צו חיים. המילדות העבריות, ותראינה את האלוקים, ולא עשו כאשר דיבר להם פרעה. לא, פרעה הוא מנסה להעתיק אותנו ולהעביר אותנו מהאמונה הפשוטה אל המחשבות. רגע, אולי באמת לא כדאי להיות יהודים. אולי כל זה לא שווה לנו. אנחנו בונים והמצרים הורסים. אצל בנות זה לא ככה. צריך ללדת, צריך ללדת. ונשים לקחו את התפקיד של המפתות והמחזרות. למרות זה לא תפקידם. המראות הצובעות שהיו נשות ישראל בשעה שהבעלים היו חוזרים מהשדה, היו נשות ישראל מתייפות לפניהם. מתייפות לפניהם ומעוררות בהם תאווה. וזה שנאמר תחת התפוח אור ארתיך. כן? דברים מופלאים יותר. מאיפה אנשים לקחו את זה? מהעוצמה הנפשית שהם משדרות. זה לא התחיל אצלם כאן. זה התחיל אצלם כאן בפנים. תסתכלו על החיות שיש בטבע. תסתכלו על העוצמה הנפשית של בעלי חיים. עוצמה הנפשית של הצבוע. או עוצמה הנפשית של כלבי הפרא. עוצמה הנפשית של הלוויה. העוצמה הנפשית של רמסים. רמסים. איזה עוצמות נפשיות יש להם. כן? איזה התמדה, איזה אחיזה בחיים. זה דבר מדהים. ככה בזכות זה הם שורדים. שורדים. בני אדם יותר חלשים, רבותיי. בני אדם הרבה פעמים הם משברים. מתחילים לחשוב מחשבות, רגע, אולי ככה, אולי ככה, אולי שם, אולי פה. ברוך השם שיש לנו את העולם הנשי, העולם הנקבי, כן? שמקבל את החיים בעוצמה כזו, בעוצמה טבעית, שיש לה יכולת לזרז את הגבר. נשים במה זוכות? מעודדות את הגברים ללכת לבית המדרש, ממתינות להם עד הערב. איזה כוח נפשי יש להם. גם לשידול ולזירוז, וגם להמתנה. זה דבר מאוד חשוב. אם כן, היסוד הזה של החיים, כן, גם הפיזיים, למרות שהיא המין החלש, כך קוראים לאישה המין החלש, אבל בינינו, אני לא חושב שאנחנו מסוגלים לעשות את הפעולות הפיזיות, היומיומיות והמתמשכות שנשים עושות. נכון, להרים משקולת, אנחנו יכולים. לתת איזו הרמה אחת, יופי. אבל לעשות את העבודות היומיומיות, כן, שבנויים מאלפי פרטים מעשיים פיזיים, לעשות אותם, נראה אותך. נראה אותך עושה את זה. כן. כן. אם כן, נחזור למשפט המדהים הזה. צריך לגלגל אותו תחת הלשון הרבה. עיקר תרומת האישה לחיים ולמשפחה, ובעוצמה הנפשית שהיא משדרת בהזדהות שלה עם התכנים, שימו לב, הזדהות, כן, זהות עם התכנים, ופחות בהבנת הדברים על פי מורכבותם המדויקת. עכשיו, מה עושה הגבר? הגבר אמור להתעסק עם הדברים יותר במורכבותם המדויקת השכלית. הגבר יותר שייך לפיתוח של רצונות ובירורים של מגמות. הפעולה הזו באופן טבעי נעשית בשכל. כי אתם בטח יודעים שהטבע לא יכול לברר אידיאלים. הטבע הוא עיוור. עכשיו, אני לא אומר שהטבע הנשי הוא עיוור. הטבע הנשי הוא מאוד מאוד מדויק ביחס לתפקידי חיים מסוימים, אבל הוא עיוור ביחס למגמות היותר עליונות שהן מתבררות על פי תורה. זה מאוד יפה שאישה מגדלת ילד, ואפילו משפיעה עליו השפעה חיובית של דרך ארץ. אבל לברר את אותו דרך ארץ במדרגות הגבוהות שלו, זה אתה לא יכול בלי מסירת ישרים. עם כל הכבוד. אם לא נלמד מידת הזהירות במסירת ישרים, הזהירות הנשית היא לא מספקת. היא אמנם ספונטנית, היא אמנם בטוחה ומולדת, היא אמנם נפשית ובחוויית חיים, אבל חייבים לרומם את הזהירות. חייבים גם לרומם את הזריזות הנשית. גם זריזות נשית יש. אבל שקוראים את הזריזות במידת במסילת ישרים, מבינים שזריזות, כן, כפי שהמידה הזו כתובה בשמיים, בשורשה, היא משהו אילאי הרבה יותר. אז תפקידו של הגבר זה להביא את הזרעים של האידאות, כל אחד לפי כוחו. אתה לא יכול ללמוד תורה כל היום. תלמד 5 דקות תורה, אבל ב5 דקות האלו אתה תביא זרע של חיים הביתה. מה הבאת הביתה? הבאתי זרע, אשתי. הבאתי רעיון. הבאתי כיוון, הבאתי חזון, הבאתי. קטן, לא משנה, לא עכשיו אומר חזון, שם, לא עכשיו אומר ש... כן, דגל ירושלים פה עכשיו, זה מערכה של הרב קוק, לא מדובר על זה. הבאתי חזון. הרב אמר שצריכים לפתח את זה, הרב אמר שצריך לחזק את ההתיישבות, הרב אמר, הרב קרא, הגבר שומע את הדברים בשכלו, מתלהב שכלית, הציור השכלי, מתיישב לו פה בראש, והוא בא הביתה ואומר לאשתו, אשתי, את הרחם ואני הזרע. שנינו עכשיו צריכים ללכת בכיוון של האידיאל הזה. מה את נותנת מהכישרון שלך? מה את נותנת מהאופי שלך כדי שהדבר הזה יתממש? זה דיאלוג מאוד מעניין. מאוד מעניין. הגבר לא מתיח בת האידיאלים. אבל האישה שומעת, היא רואה את ההזדהות של האיש עם רעיון. וזה משפיע עליה להתחיל ולפתוח כל מיני כלים כדי ליישם את הדבר הזה בפועל. אתה רוצה להיות גדול בתורה? אני אקנה לך שס. כן. אני אדבר עם אשתו של הרב, שהרב יאפשר לך ללמוד איתו 30 דקות ביום. היא תלך ותדבר עם אשתו של הרב. כדי שהאידיאל של בעלה יצא לפועל. אתה למדת איזה רעיון מבריק? אני רוצה שתגיד אותו בשבת, בשולחן שבת, שהילדים ישמעו. ילדים, שקט, עכשיו אבא מדבר. הוא יגיד לנו דבר שהוא שמע בבית המדרש. תקשיבו טוב טוב. אבא מדבר. האישה מקשיבה. יש לה דרך משלה. איך לקלוט את הדברים, איך ליישם אותם. היא קולטת את זה במטבע המיוחדת שלה, כן? ובצורה כזו, היא קולטת, היא בעצם מתעלה, והיא מתקדמת, כן, גם לפי מדרגת האיש. זה דבר מדהים, ככה מתעלה. אז בעצם האישה נותנת לאיש את מה? האישה נותנת לאיש את הקרקע של המציאות. היא משדרת את הנאה דורש נאה מקיים. צריך לקיים. הדברים צריכים להופיע בחיים. זה מה שהאישה עושה. עצם הנוכחות של האישה, זה מעין תוכחה אילמת שלא מדרש עיקר, אלא מעשה. כשאתה רואה אישה, אתה רואה חיים. ואז אתה חושב על הלימוד שלך, ואתה אומר, כשאתה רואה את אשתך, אתה רואה את העשייה שלה, אתה רואה את הפעילות שלה, אתה אומר, בסדר, למדתי הרבה. אבל האישה הזו מזכירה לי שהמעשה הוא עיקר ולא המדרש. אז מה אני עושה עם המדרש הנפלא שיש לי? אני מתחיל לחפש דרכים, איך לממש אותו. דרכים בתוך הנפש שלי, כן? בתוך הנפש, נעזר בחברים, נעזר באשתי, אבל למשל, אז האישה היא זו שמביאה לאיש את התודעה הנקבית, היינו של הופעת החיים בתוך המציאות. והאיש הוא מזכיר לאישה שהטבע הנשי לבדו, עם כל מעלותיו, עם כל מעלותיו, אין בו די. הוא צריך תוספות של קדושה, תוספות של אידיאלים, של חזון. זה צירוף, זה שיתוף הפעולה שבין איש ואישה. בעצם. אסור להפריע לאישה למלא את התפקיד שלה. אסור להפריע. ברגע שגבר מושך יותר מדי את האישה לכיוונו, ודורש ממנה להתעסק או להקשיב או לומר דרשות כאלה ואחרות, זה לא טוב. הוא מחליש אותה. הוא מנתק אותה מתפקידה. בדרך כלל נשים בריאות לא ייתנו לבעלים לעשות את זה. נשים בריאות לא ייתנו לבעלים לעשות את זה. תעשה לי טובה, תרפה ממני, ואני שמחה בחלקי. תעשה את שלך. תביא זה הביתה ונראה איך אנחנו משלבים פעולה. תביא את הזרע שלך, אני אגיש את הרחם שלי, ואנחנו ניצור, כן, עובר לתפארת שיכלול גם את הטבע וגם את הקודש. גם את הקדושה הטבעית, שזה האישה, קדושה טבעית, שעשני כרצונו. שעשני כרצונו. מה זה שעשני כרצונו? שהרצון האלוקי מופיע בעולם העשייה של האישה. אבל עולם העשייה, ברגע שהרצון האלוקי נכנס בעולם עשייה של אישה, מצד אחד יש בזה יתרון כמובן, נכון? ראינו. היתרון הוא זה העוצמה, ההזדהות שלה עם התכנים. אבל מה החסרון שהרצון נכנס בתוך העשייה? שהעשייה מצמצמת את הרצון. ולכן צריך לבוא הגבר, כן? שלא עשה אישה. מה הוא אומר? שלא קבל אותי לטבע של הקדושה. שנתן לי את החופש לחשוב בשכלי על משהו שהוא גבוה יותר. יש בזה את היתרון מצד אחד, היתרון העצום, ברור, שבעצם החופש השכלי הזה, אני יכול עכשיו להגיד מה שאני אומר לפניכם פה. אני יכול להגיד מה שאני אומר פה. מלא לי את החופש השכלי הזה, לא הייתי יכול להגיד את זה. הייתי כבול להשגה שלי הטבעית, מבלי יכולת, כן? כאילו להשתחרר מההשגה הזו. כמו ילד קטן, תחשבו שהוא לא מסוגל להשתחרר, כן? מהתפיסה של זרימת החיים שלו. זרימת החיים שלו. רגע, רגע, בוא, בוא, ילד חמוד. לאן אתה הולך? אתה עכשיו משחק בארגז החול, כן? בוא רגע נחשוב על החיים קצת. לא, עכשיו בארגז החול, לא מסוגל להתנתק. הוא שמה. כן? הוא שמה. עכשיו הוא מגדל את הכבשים שלו, הוא מגדל את היונים שלו, הוא מגדל את הכלב שלו. עכשיו אתה לא יכול, אתה לא יכול לרומם אותו למושגים יותר גבוהים, כי כרגע שולט בו הטבע. וצריך להבין שאצל נשים יש שליטה חזקה של הטבע. והיא חייבת את האיש כדי שישחרר אותה. מה זה שלא ישחרר אותה מהטבע. שיהפוך את הטבע שלה, כמו שאמרנו, לרחם, שמקבל זרע של שכם. כי אחרת אם היא תישאר במצב טבעי בלבד, אי אפשר להגיע לתיקון בצורה כזו. והגבר יישאר מצב שכלי, אי אפשר להגיע לתיקון. טובים השניים מן אחד. ולכן איש בלא אישה זו בעיה. הוא מרחף. הוא אסטרונאוט. כל עוד איש לא מתחכך עם עולמה של אישה, אין דבר שתובע ממנו לממש את ההבנות השכליות שלו. ואני אומר לך את זה מניסיון של 40 שנה, 39 שנה, עוד מעט, בקווי ציווה, 39 שנה. אין דבר שמחייב, אין דבר שמחייב. אותנו להוריד את הדברים, זוכר את עצמי בתור תלמיד. למדתי בישיבה, באלון מורה. למדתי, ישבתי, למדתי, 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 כן. באה אשתי ואמרה לי, תשמע, אחרי 6 שנים שלמדתי, היא אומרת לי, אומרת לי, אולי אתה תעשה משהו עם מה שלמדת, אולי תהיה מדריך, אולי תלמד במדרשה. בוא, תן ברכה לעולם עם מה שלמדת. אתה יכול לדבר, אתה יכול להסביר דברים, בוא, המציאות צריכה אותך. מה אני אעשה? אז הנה, עכשיו בדיוק עומדים לפתוח מדרשה ביישוב איתמר, כן? תציע את עצמך בצוות, בתור רכז חינוכי. יש מנהל כספים, כן? אתה תהיה נהל בכלל, אדמיניסטרטיבי, אתה תהיה רכז חינוכי. רכז חינוכי, כן, אתה תכין תכנים, מערכי שיעור, תגייס מדריכים, תדבר עם התלמידים, תוציא את מה שאתה יודע. זה רעיון, בסדר, אני אנסה. נעשיתי רכז חינוכי, מדרשתי תמר, במשך 6 שנים. זו הייתה תקופה מאוד מיוחדת. אבל אם אשתי לא הייתה אומרת את הדבר הזה, עם החוש המעשי הזה, עם הבינה היתרה, עם הרצון העצום, שהדברים שאני חושב עליהם, גם יעברו לאחרים, יהפכו לתפיסה חינוכית, להשפעה על אחרים, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים. אם היא לא הייתה אומרת, אומרת לי את זה, ייתכן שהייתי אברך עד היום. עכשיו, לא ממש זה רע, אבל מי ממש זה הייעוד שלי. אז בתפיסה מאוד חיונית, חווייתית של החיים, של העיקר, אין מדרש עיקר למעשה, יש פה הזמנה שהאישה מזמינה את האיש עם העולם השכלי שלו לפעול בתוך המציאות. זו הייתה הצלת חיים. הצלת חיים ממש. אני זוכר שהיא אמרה לי, יום אחד תעשה תעודת הוראה. איזה גישה. אני בכלל לא הבנתי מה הקשר בין מה שאני עושה בישיבה לבין תעודת הוראה. אתם מבינים את המרחק? כן? בין לימוד תורה, אתה לומד תורה, תעודת תורה. תראו איזה מרחק. אבל איך אפשר לצמצם את המרחק הזה בראייה נשית? ראייה נשית, מה היא אומרת? תראה, אתה לומד תורה. אבל יכול להיות שיום אחד אתה תלמד בית ספר. אם תלמד בית ספר ותהיה לך תעודת הוראה, זאת אומרת, אם יש לך תעודת הוראה, אתה יכול ללמד בית ספר. אם אין לך, אתה לא יכול ללמד. אז זרקו אותך לכל מיני מסגרות כאלה לא רשמיות, שאין שכרה מצידם. זה גם חשוב לכלכלה, לפרנסה. כן? כן? תעשה תעודת הוראה. זה כל כך היה רחוק ממני, המחשבה על תעודות הוראה. כל כך רחוק ממני. אבל היא אמרה לי את הדברים בצורה הגיונית פשוטה. זה תובנות של אישה, רבותיי. עכשיו, אני לא אומר שלא כל, לא, לא כל, שכל גבר, כל הגברים לא מבינים את זה. אני מוכן לקחת אחריות על עצמי. אני לא הבנתי מה הקשר בין לימוד התורה שלי ואת המדרש לבין תעודת תורה. אבל היא שכנעה אותי. עשיתי את תעודת תורה. עשיתי תעודת תורה. בהנחות מפליגות וכן הלאה. עשיתי את זה בקלות את תעודת תורה. סיימתי 6 שנות לימוד. התחלתי לעבוד מדרשתי תמר, שכנעה אותי לעבוד מדרשה. פתאום התחילו לקבוע את המשכורות. טוב, יש לך תעודת תורה? יש לי תעודת תורה. קבע לי משרד החינוך אז בשנת תשמ"ה, לפני תשמ"ג התחלתי לעבוד במדרשה. קבע לי משרד החינוך 3,500 שקלים. אז אני מדבר. זה הסכום. איפה קיבלנו? קיבלתי מלגה של 1,800 שקל, ואשתי בתור סייעת גננת קיבלה עוד 800 שקלים. פתאום קיבלתי 3,500 שקלים. חצי משרה משרד החינוך, הודות לתעודת ההוראה שיש לי. אז היא אומרת לי, אתה מבין את העניין? הבנת עכשיו מה שתגובה? מדהים! ושיתוף הפעולה הזה, כן? הוא לא היה אז ונפסק. הוא קיים כל הזמן בכל מיני רמות. התמיכה של העולם הטבעי נפשי, הנשי, התמיכה שהיא תומכת בעולם הרוחני, והם משלימים זה את זה. זה דבר נפלא. שום מאוד. כן? בשביל שתוכל למלא את התפקיד הזה, כן? היא חייבת יותר להיות קרובה לטבע הנפשי שלה, ולא לזנוח אותו לטובת כל מיני הרפתקאות שחלטניות, אקדמיות כאלו ואחרות. כן? שחלטניות. בעוצמה הנפשית, כן? פחות בהבנת דברים. אין ספק, שורה רבית, אין ספק שהאישה צריכה להזדהות עם השאיפות של בעלה. הזדהות ודאי שחייבת להיות. תבינו, זה לא זר לה. השאיפות של בעלה הן לא זרות לה. למה? למה השאיפות של הגבר לא זרות לאישה? למה? בהיגיון פשוט, למה זה לא זר לאישה? אמרנו את זה מקודם. כי האישה זה לא סתם טבע, זה לא טבע כמו ללוויה או לנמר. איזה טבע זה? טבע של קדושה. הקדושה הישראלית הטבעית, כמו שהסברנו, היא מנת חלקה של האישה. אנשים, כמו שאמרנו, הגברים ביטלו פריה ורבייה, הנשים משתדלות להתמיד במצווה. הגברים אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, הנשים אומרות, תנה לנו נחלה. הגברים מחוללים סביב העגל, הנשים לא משתתפות. שלושת היסודות שקשורים לקדושה הישראלית, הטבעית, ארץ ישראל, נתנה לנו נחלה, עם ישראל, המשך הילודה, ומזה יצא משה רבנו אגב, מההתעקשות הזו של מרים שהייתה ילדה קטנה, ושכנעה את אבא שלה, אמרם, גדול הדור הוא היה. והוא גירש את אשתו וכולם עשו כמו. והילדה הקטנה הזו, מרים בת החמש, באה לאביה ואמרה, פרעו גוזר על הזכרים ואתה גוזר גם על הנקבות? מיד עשה ליקוחים שניים באשתו. לקח את יוכבד חזרה את אשתו, ועמדו הגברים והחזירו את נשותיהם. ומזה יצא משה רבינו. הנה האינטואיציה הטבעית. זה היסוד השני של קדושת ישראל. עם ישראל. עם ישראל נוגע לעניין של הילודה. והדבר השלישי זה תורת ישראל, שזה העגל. שמשה רבנו יורד עם הלוחות ומחוללים סביב העגל. גם שם אנשים לא היו. היה צריך לפרוק להם את העגילים בכוח. הם לא רצו לתת. והתפרקו את נזמיהם. שהגברים לקחו בכוח את הנזמים מהאנשים, תלשו להם את התנוך כדי לקחת את התכשיטים. אבל אנשים לא רצו את זה. אז למה נשים, כמו שהוא אומר כאן, למה נשים מזדהות עם העולם האידאי של הגבר? כי יש להם בסיס משותף. מהו? הקדושה. אלא שלצל אישה זה מופיע במטבע הטבעי, אבל לא זר לה שהקדושה מתחילה ביסודות העליונים. אבל זה נמצא אצל הגבר, זה לא זר לה. אם היה לה טבע פשוט, לא קדושה, טבע פשוט של לביאה ונמר וצבוע, היא לא הייתה מזדהה בשום אופן עם התכנים של הגבר. למה? זה שתי עולמות שונים לחלוטין. אבל פה יש מחנה משותף עמוק, והוא הקדושה. אלא שאצל האישה זה מופיע במטבע המיוחד לה, אצל האיש זה מופיע במטבע השכלי, וזה לא זר לה. היא מרגישה שמה שהגבר אומר, גם הוא נובע מהקדושה, אבל מעולם אחר, גבוה יותר, שורשי יותר, נשגב יותר, והיא מזמינה אותו להפרות את הטבע שלה. אלא אם כן האישה התקלקלה. אישה מקולקלת, היא מאבדת לפחות את ההופעה הזמינה של הטבעים שבקדושה, יכולה להיות פרוצה, יכולה להיות גאוותנית, רודפת מותרות, זה אובדן הקדושה הטבעית הספונטנית, ואז היא לא יכולה להבין את האידיאלים של האיש, כי היא מאבדת את הזכות ואת היכולת להרגיש שהאיש מדבר מהיסודות הקדושים העליונים, היא איבדה את הרגישות הזו. אבל אישה בריאה, בת ישראל פשוטה וצנועה, שמקושרת לטבע שבקדושה, אין לה קושי להסכים עם קריאות הכיוון של העולם הגברי. אותו הגבר שקובע מעט עתים לתורה, אותו הגבר ששייך לבירורים יותר תיאורטיים, יותר שכליים, יותר אידאיים. ושוב, אמרתי בכוונה שכל גבר שייך לזה. גם גברים שעובדים קשה. יש להם את החמש דקות ביום. חמש דקות ביום האלו, הכוונה שצריכה להיות בהם מצד הגבר. הרי אני הולך ללמוד חמש דקות כדי להיחשף לאידיאל השכלי. לאידיאל. שאני אוכל לבוא הביתה ולהגיד משהו שהוא מעל גובה הטבע. משהו קריאת כיוון. משהו הלאה. משהו קדימה. כי בלא חזון ייפרה עם. ובלא חזון ייפרה גם טבע אישה. יהיה קדושתי כמה שיהיה, הוא ייפרע בלא חזון. ואנשים בבית ראשון התקלקלו כתוצאה מקלקול הגברים. הקלקול התחיל אצל הגברים, והקלקול אצל הגברים נעדרי החזון בבית ראשון, זה מה שגרם לבנות ציון ללכת נטויות גרון. להתקלקל אחרי זה גם הן. גבר שלא מרים דגל, הוא מקלקל לאט לאט האישה. היא יורדת בעומק הטבעי הקדוש שלה, והיא מתחילה לחפש קריירה, היא מתחילה לחפש תענוגות, זה בעיה גדולה. לכן, הוא אומר כאן, אין ספק שאישה צריכה להזדהה אותם משאיפות של בעלה. בעצם העובדה שהיא מזדהה איתם, די בא לצורך בניין הבית. תחשבו מה זה, כן? ששאיפות של האיש, כן? והטבע של האישה נפגשים ביחד. מי יחיה מסומו אל? מה קורה ששתי העולמות האלו, הצד הנקבי שבאלוקות, והצד הזכרי של האלוקות, נפגשים ביחד? מה יוצא מהדבר? איזה רעמים וברקים? איזה תולדות מופלאות יוצאות מזה? אלה פלאים, אישה מזרה תחילה, יולדת זכר, כן? אלה פלאים, התולדות חזקות, עצומות, אידיאלים מופיעים בתוך המציאות, אידיאלים ספוגי שכל של תורה, ומבוססים היטב בתוך הטבע המציאותי, כן? הנשי, הנקבי, דבר גדול מאוד. כל חיבור כזה, כל הזרעה כזו, כל פריון כזה, כן? כל ביאה כזאת, כל תשמיש כזה, כן? שבין הטבע הנקבי לטבע הזכרי. זה תולדות עצומות. קדושה עילאית מאוד מופיעה בעולם כתוצאה מזה. כן? עצם העובדה שמזדהה, די בזה לצורך בעניין הבית. זה כבר יצמיח את הבית בעניין עדי עד, עוד ועוד ועוד ועוד. כן? קשור פרשת שבוע, פרשת נשא, שאנחנו עומדים ממש בפניה, כן? ששם מסביר רש"י למה אישה נעשתה סוטה. בגלל שהגבר לא נותן תרומות ומעשרות לכהן. כך אומר רש"י, למה נסמכה פרשת תרומות ומעשרות לפרשת סוטה? מה אמר רש"י? שאם לא תיתן תרומה לכהן, סופך שתביא את אשתך סוטה לכהן. למה היא נעשתה סוטה? כי לא נתת ליעדים. כי מי שלא מביא תרומה לכהן, זה מראה שהוא לא מעריך בכלל את עולם הרוח. אם אתה לא שייך לכהונה, אם אתה לא מעריך ומעריץ את הכהונה, זה אומר שגם אתה לא עסוק בבירורים עליונים. אתה לא עסוק בבירורים עליונים. ממילא, אתה לא יכול לספק את אשתך. אשתך משתוקקת להיות חומר שתצייר עליה את הצורה שלך. אבל שאתה לא מביא צורה הביתה, שאתה לא נותן תרומה לכהן, מה שמעניין אותך זה הטלוויזיה וחצי הגמר, ושלושת רבעי הגמר, והגמר, זה מה שמעניין אותך ברכילות פוליטית, ופה ושם, זה מה... אתה לא יכול לחיות את האישה בצורה כזו. אתה לא יכול לחיות את האישה. היא חומר גלם שכדי לעבוד עליו צריך ידי אומן, צריך ידיים, כן? צריך אידיאל, צריך חזון. אתה צריך להביא משהו גבוה, אחרת היא לא מתעניינת בזה בכלל. מכיוון שהיא לא מתעניינת, היא הולכת לחפש אחרי איזה סיפוקים במקומות אחרים. אז היא אישה סוטה. ואם היא נבדקת ונמצא שהיא לא זנתה בפועל, כן? כי שיעור אין אסור, כן? אז היא חוזרת אליך הביתה. לכאורה, איך מקבלים את האישה הזו שהייתה באיזה בית עם מישהו אחר? היו שם חיבוקים, נישוקים, רק מה שהיה חסר זה רק גופו של מעשה. איך מקבלים אותה הביתה חזרה? כאילו התורה אומרת לגבר, קח אותה חזרה, וקח אחריות על המצב שהגיע אליו, כי יש לך חלק גדול בזה שהיא זנתה. אתה כנראה לא מספיק אטרקטיבי, לא מספיק מרים דגלים, אין לך דגל, אז מה הפלא? אתה רק עם המקל של הדגל, בלי הדגל, אז מה הפלא שהיא הולכת לראות בשדות זרים? קח אותה חזרה הביתה ותתחיל לעבוד, תעשה חשבון נפש. אל תחשוב שרק היא אשמה. ממש ממש לא. צריכים לדעת לעבוד ביחד. האישה צריכה לכרות ברית עם בעלה במובן הזה. לכרות ברית, הכוונה היא כריתת הברית שבין שמיים וארץ, שבין שכל וטבע. להיות שותפה לרצונותיו ולשמוח בהם. לתת לו את החומר שהצורה תחול עליו. כן? וכשהאישה רוצה בשאיפותיה של בעלה, היא גם מסוגלת להיות שותפה לו בפועל, כן? להמציא לו את האמצעים הנפשיים, כן? המעשיים, כדי שהרצונות ייצאו לפועל, כן? והבית יהיה יותר גדול, בית יותר מרומם, כן? יותר מקודש, כן? בית שצועד קדימה, שיש לו מטרה, ממילא אפשר להתמודד עם קשיים, שאין לבית מטרה, אי אפשר להתמודד עם קשיים, כן? חזור לאירופה שהיום הולכת ומתמוטטת, כי אין לה כבר ערכים בכלל, כן? זהו, אירופה הזדקנה, אירופה הולכת לקראת גסיסה, אין לה כבר בשביל מה לחיות, אין לה כבר ערכים, זה הכל. הערך האחרון שנשאר לה, כמו שאמרתי מקודם, מה זה? זכויות האדם. ועכשיו זה חוזר לה כמו בומרנג. כל האסלאם נמצא בתוך אירופה. המוות המוזר של אירופה. טוב, נעצור כאן.